שלום לכם. פרשת פנחס טעונה במענות, בטענות, כל מיני דינים ודברים בין קבוצות בתוך החברה היהודית העושה דרכה אל ארץ ישראל. על קבוצה אחת עם טענותיה נתחיל נשלח את הפרשה, פרשת השבוע, פרשת פנחס. שלום הרב מרדכי אילון.
שלום וברכה.
הרב אילון, לא היינו צריכים לחפש בדרך כלל איזשהו הקשרים בין הפרשה לבין עקרות ימינו. הנה בפרשה קמות נשים בבוקר וזועקות כלפי העם, כלפי התקשורת, כלפי המנהיג, זה לא צודק, זה לא הוגן, מגיע לנו, הולכות בתובעות שלהן. וכותרות כל השבוע האחרון בנשים, עשרות אולי מאות נשים בארץ שקמות, אמהות חד-הוריות מצפון ומדרום, אומרות אי אפשר כך יותר, זה לא צודק, זה לא הוגן, עולות לירושלים בתובעות שלהן. אז הנה נשים של אז ונשים של היום, והשאלה שאני רוצה לשאול, האם יש באיזשהו כוח נשי מיוחד שנותן להם את העוצמה ואת היכולת ואת הרצון לטבוע אולי דברים שגברים פחות רגישים אליהם? כי אתה רואה שהתופעה הזאת של כוחות נשים שמובילות איזה מאבק חברתי.
אתה מדבר בפרשה שלנו.
גם הפרשה וגם בפרשת השבוע הישראלית, בשבוע האחרון של נשים עושות את מה שהן עושות, יש כאיזשהו מכנה משותף. שאי אפשר שלא לראות את, את הקשר.
כן, בפרשה שלנו אתה בטח מדבר על בנות צלופחד, ובנות צלופחד באמת באות וטובעות מהפכה אדירה. אפשר בהחלט לראות גם את הפן המעשי, כלכלי, הייתי אומר, או התיישבותי במהפכה. בנות צלופחד באות ואומרות, גם לנו מגיעה נחלה. בת יורשת נחלה. זאת עדיין מהפכה אדירה שבהמשך, אני לא יודע כמה נספיק, אבל אני יכול לראות קצת את בנות צלופחד. המהפכה שבנות צלופחד עושות מטביעה את רשומה על כל תולדות ארץ ישראל בהמשך, על כל תולדות עם ישראל. היא תשנה את כל תפיסות המשפחה והשבט והעם. אולי נגיע לזה עוד מעט. במהפכה הזאת שבנות צלופחד מעבירות בפרשה שלנו, בהחלט יש את הפן הנשי שאתה תיארת מקודם.
הם אגב אחיות, פה מדובר לא על נשים זרות, אלא אחיות במשפחה אחת.
כן, כן, כן. ובנות צלופחד בעצם באות למלא תפקיד שאנחנו פוגשים אותו כל הדרך. ממצרים, מהנשים של מצרים, דיברנו יותר מפעם אחת על זה, ממרים שגורמת לאמרם שיהיה בעולם בכלל את משה והטופים וים סוף, דרך כל המעברים של המדבר ושל... הייתי אומר שהנשים של הפרשה שלנו הן אלה שרואות את הדברים למרחקים ארוכים מאוד מאוד ובעומקים גדולים מאוד מאוד. הן לא רואות את הדברים מכאן ועכשיו וזהו, ומחר בבוקר הדברים משתנים כבר. ועוד הערה חשובה לפני שאנחנו ממשיכים, לא רק על בנות צלופחד אנחנו מדברים בפרשה שלנו, גם על עוד בנות. על בנות מדיין אנחנו מדברים בפרשה שלנו.
הן לא מבקשות כלום.
הן מבקשות המון. הן מבקשות את בני ישראל. הן מבקשות את העם שיושב בשיטים ומתחיל להזנות אל בנות מואב ואל בנות מדיין. ומי שרוצה לראות באמת את המכלול של הפרשות שלנו חייב לראות את שני סוגי הבנות שמתחשק לנו מאוד להגיד להבדיל, 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 אבל הלהבדיל הזה מופיע ביחד. צריך ללמוד אותו טוב. המהפכות האידיאליסטיות, המהפכות האידיאולוגיות שמתרחשות עם בנות צלופחד מכאן, עם בנות מדיין מכאן, הן מהפכות בדיוק הפוכות, אבל הן מהפכות מאוד דומות.
אבל מה גורם לך הרב אילון להוציא את הסיפור של בנות צלופחד מסיפור משפחתי אישי של משפחה אחת שיש לה בעיה של ירושה? מה גורם לך לקחת את זה ולהוציא את זה למשהו לאומי, למהפכה עקרונית היסטורית?
טוב, אז בוא נעשה חשבון רגע בעצם מה אומרות בנות צלופחד, מה המשמעות של כל השיחה הזאת, של כל הדיון הזה, מה קורה באמת? בנות צלופחד אומרות בת יורשת נחלה. אז זה שזה כמובן מסר גדול מאוד מבחינת נשים, שנשים יורשות נחלה, אם אין לו בן, יש בת. אבל בואו רק רגע נחשוב מה המשמעות החברתית-משפטית של המשפט הזה.
מעבר לעניין הכלכלי.
מעבר, ודאי, גם מעבר לעניין של בנות יורשות, הרבה מעבר לזה. בואו תבין מה קורה פה. יש כאן מהפכה בכל תפיסת העם, בכל תפיסת הארץ. זאת מהפכה חברתית. אני רוצה לטעון שבצדק אמרת בהתחלה שנשים עומדות מאחורי המהפכות החברתיות. הן אולי נראות כאילו מאחורה, אבל הן עומדות מאחורי המהפכות החברתיות האלה. בואו ננתח רגע את סיפור בנות צלופחד. בנות צלופחד אומרות כך, אם בת יורשת נחלה, זאת אומרת שבת מתחתנת מחר, והיא מתחתנת נניח עם שבט אחר. בת לופחד היא הבת של מנשה. מנשה הוא משבט יוסף. עכשיו היא מתחתנת עם שבט שמעון. בסדר? עד 120 שנה, אבל בעלה יורש אותה. נכון? גם הבן שלה יירש אותה. נכון? דיני ירושה הפשוטים, מסכים? בעלה הוא משבט שמעון. לצורך העניין נקרא לה יוסף ולא שמעון.
לא, יכול להיות גם הפוך, שבת משבט שמעון התחתן עם מישהו משבט יוסף ותעביר את הנחלה ויעשה פה...
אבל אם בת לא יורשת את הנחלה לא קרה כלום, אם בת משבט שמעון התחתנה עם שבט יוסף. אז לא קרה כלום למחלה של שמעון. אבל אם בת יורשת נחלה, אז ברגע שבת יוסף התחתנה עם שבט שמעון, הנחלה עברה משבט יוסף לשמעון. עכשיו, בניו ובעלה יורשים אותה, יותר. עכשיו, אני אומר על מה שמעביר שבט, ונחלה עברה מיוסף. באים בעוד מעט זמן בני יוסף, חבריו של צלופחד, הבני דודים של בנות צלופחד, ואומרים למשה, משה רבינו, ההכרעה שלך באמת הייתה אמיצה מאוד, וזכתה להמון שבחים, באמת יפה מאוד, בנות צלופחד, זכויות, והכל מאוד יפה, יש לנו רק בעיה אחת. הנחלות של שבט יוסף נגרעות. זאת אומרת, יכול להיות שהציור שהקדוש ברוך הוא רצה לצייר בארץ ישראל, ששבט יוסף מהווה 10%, וזה מהווה 12%, וזה 8%, לא יהיה נכון. אתם תשנו את כל המציאות. טענה חזקה מאוד. יוסף שומע את הדברים ואומר, כן בני יוסף דוברים.
משה.
כן בני יוסף דוברים, זו טענה טובה מאוד, זו טענה טובה מאוד, מה עושים? ואז נפסק פסק, והוא פסק מרתק, אבל הפסק הזה עוד מעט נחשוב מה יכול להתרחש איתו. הפסק הזה אומר כך, בת יורשת נחלה, ככה סוכם בבנות צלופחד, אבל היא מתחייבת להתחתן בתוך השבט, כדי שלא תיסוב נחלה ממטה למטה. לא נשמע טובה?
המקל והגזר.
המקל והגזר, והגזר והמקל והמקל.
לא, כי גם אני חשבתי, יודע, שכשהגיעו לארץ ישראל סוף סוף, אחרי כל כך הרבה שנים בגלות, ואחרי שלחו במדבר, ואחרי כל המאבקים והפילוגים והמחלקות, יבואו לארץ, יגידו רבותיי, דגל ישראל אחד, לא צריך יותר בת, שבט, לא שבט, מה אכפת לך, תחתן מדימונה עם קריית שמונה, מתל אביב עם רעננה, לא, מה הקטע פה?
הנה, הנה, אנחנו בדרך לשם, הנה. ההכרעה הייתה, בת יורשת נחלה, אבל לא תיסוב נחלה ממטה למטה. כך סוכם בפרק למדבר, בפרק האחרון של ספר במדבר. אבל, כאן ההפתעה הגדולה. אתה זוכר שיש חג שקוראים לו ט"ו באב? פעם דיברנו עליו מכיוונים אחרים.
בצמח.
בצמח, כן. פסטיבל הצמח. אתה יודע מה זה ט"ו באב? ט"ו באב, אחד הדברים הכי מהותיים שלו, הוא יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה. מסתבר שכשמשה רבינו אמר לעם ישראל, רבותיי, אנחנו מבקשים לא להחליף נחלות, ודרך אגב, בפרק למדבר מסופר שבנות צלופחד עצמן מתחתנות בתוך שבט יוסף. הן עצמן, מפורש, כתוב, ולא תיסוב נחלה ותהיינה מחלה, תרצה וחוגלה ומלכה ונועה בנות צלופחד, לבני דודיהן לנשים. כי הם קיבלו את זה, אבל עכשיו הנקודה. מסתבר אחר כך שהייתה פה כאילו הייתי אומר איזו ג'סטה, איזו אצילות אדירה מצד בנות צלופחד. ומשה רבינו אמר לכולם, צדיקים, זה רק לדור הזה עכשיו.
ג'סטה כלפי מי?
כלפי ההיסטוריה, כלפי עצמנו, מיד נסביר את זה. באמת תמיד בת יורשת נחלה א', ועוברים ממטה למטה, ומתחתנים דימונה עם בני ברק וצ'כוסלובקיה עם קריית שמונה, מה שאתה רצית. רק בדור של הכניסה לארץ, ממש בכניסה לארץ הוכרע, שכדי שיהיה מצב שבו נדע פשוט את צורת השבטים בהתחלה, בדור הזה סוכם איזה מין הסכמה כזאת פנימית, אפילו בנות צלופחד, הפמיניסטיות הגדולות, הסכימו, נאותו, עם כל המהפכה הגדולה שלהם להיות לבני דודיהם לנשים, כדי לחזק את השבטיות של יוסף, ובלבד שיש התחייבות. שכל המגמה היא שכן תיסוב נחלה משבט לשבט, שכן יהיו סיבובים. ואם תרצה אבי, כאן נמצאת כל המהפכה המדברית ארץ ישראלית, במשפט אחד רק אני אומר אותה. מי ששידרו יותר מכל אחד בעולם את היחד של עם ישראל, ברמה המשפטית, המעשית, ברמת הטאבו, לא ברמת ההצהרות והמילים היפות של יחד, יחד ולשיר, אלא ברמה המשפטית, נחלה עוברת מנסח טאבו X לנוסח טאבו וואי. אנחנו העברנו נחלה ממנשה, גלעד, מחיר, חפר, 20 דורות, פתאום בא איזה חתיכת דרומי מהנגב ומשמעון, והוא פתאום לקח את כל הירושה. בת יורשת נחלה, ונחלה עוברת משבט לשבט. ובלבד, ובתנאי, והתנאי הקודם לזה הוא, זה היופי. כדי שנוכל כולנו להיות יחד, קודם כל, כל אחד צריך לדעת מי הוא. מה החוכמה להיות יחד, אם אני לא יודע מי אני? אתה יודע מי יכולות לשאת את שדר מהפכת הנשים האדיר? בנות צלופחד, בן חפר, בן מחיר, בן גלעד, בן מנשה. ומה נוסח המהפכה שלהם? די כבר עם השבטיות. מי יכולה להגיד את המילים די כבר עם השבטיות? מי שיודעת מה זה השבט שלה? להבדיל, 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 אלף אלפי הבדילות. אתה זוכר את בנות מדיין? אתה יודע מה בנות מדיין אומרות? בנות מדיין אומרות,
גם הן אומרות די עם השבטיות, בואי תחתור.
די עם השבטיות.
אז מה ההבדל?
בוא נתבולל.
אז למה אמרת להבדיל?
בוא נזנה, הנה ההבדל. בוא נפרק את רעיון המשפחה. די עם משפחה. גם זאת יכולה להיות מהפכה נשית של בנות מדיין. לטווח ארוך, בנות מדיין מבינות בעומק איך מפרקים את עם ישראל הכי טוב מכולם. בוא ונאמר לעם הזה, נהיה כזה מין יחד כזה, שאף אחד לא יודע בכלל מי הוא מרוב היחד הזה. בוא נדבר אוניברסליות, בוא נדבר קוסמופוליטיות גדולה כזאת, בוא נדבר כולם, למה רק שבטים יחד? עמים יחד. קוסבי בת צור, בת נשיא מדיין, בנות מואב, בנות מדיין, זקני מדיין, כולם יחד, סיר אחד. וכך לא יהיה לחץ, לא יהיה שבט שמעון, שבט יהודה, אני ממשיך, יהודי, מכזה, כזה. לא, לא כיף, לא יפה. עכשיו תחשוב שנייה. מי היו גדולי המסרים והמשדרים של רעיונות האחוות עמים? הבוא נהיה יחד.
בתנ"ך או בדור שלנו?
100 שנה, 200 שנה. לא יהודים. כי זה דבר יהודי, התפיסות הקומוניסטיות והסוציאליסטיות והמרקסיסטיות. לא יהודים. זה דבר יהודי מאוד, בנות מדיין האלה מצאו טרנד בדיוק על האנשים הנכונים. ומולן עומדות בנות צלופחד ואומרות, אנחנו נראה לכם איך באמת יוצרים מהפכה חברתית, ואיך באמת מתערבים בתוך השבטים, ואיך באמת אפשר ליצור עם שלם שלא חי עוד פעם עם השבטיות הזאת. ואיך נגיע למקום שבו, איך השירים שם בסלח שבתי, שפולניה וזה וכולנו יהודים, זוכר את כל, והכל יהיה יפה. אבל לא מפני שכבר לא אכפת לי מה המסורת שהבאתי מאבא שלי. על זה אני בוכה. לא בעיה להיות כולם יחד אם אני בכלל לא יודע מה המסורת של אבא שלי, אז מה בעיה להיות יחד? מה בעיה, אני יכול לקחת את כל הפרחים בעולם ועושים אותם יחד.
אבל יכול, הרב אלון, כל מה שאתה אומר, היה צריך בדיוק הפוך. אתה אומר, בדור הראשון הם הקפידו על השבטיות כדי שאחר כך לא צריך להקפיד עליה יותר. אני זוכר שככה, תוך כדי הדברים שלך, שכשהגיעו לארץ ובן גוריון הקים את מה שהקים, את המדינה וכדומה, אז כל מי שהיה לו שם לועזי, עברית אותו לשם עברי, פרס, פרסקי נהיה פרס, ורבינוביץ' נהיה רבין, וגורדנשיק נהיה גורן, כל מיני שמות. דווקא בדור הראשון שנכנסים, עכשיו תהיו עבריים, ולא בדור הבא, כי אז כבר העסק יוטמע. אז למה כל כך חשוב, דווקא מהכניסה, להמשיך את הגלות ולא לנתק, להתחיל מחדש?
להמשיך מסורת, אני מוחה. זה לא להמשיך גלות. להמשיך מסורת זה לא להמשיך גלות. אני רוצה לטעון טענה מאוד מאוד חריפה. מי שממשיך את מסורתו, מבחינת ההלכות והמנהגים והסגנון שהוא קיבל, לא יודע איפה ברומניה. הפי אלף יותר קל לו לכבד את מי שהוא בעל מסורת הפוכה, כי הוא מכבד את רעיון המסורת. מי שאמרו לו, בוא נהיה עכשיו ישראלי. עזוב, עשו שבכלל בפרט. תעשה הכל כדי שלא ישימו לב לניב ולהקצן. בטעות עוד יגידו שאתה מהשואה. תעשה הכל. תעשה כי אם אתה ישראלי, תשתזף מהר שלא יגידו שאתה פולני. אתה לא מכיר? תעשה הכל כי אם יגידו שאתה מרוקאי, אין לך סיכוי בכלל פה בעבודה. תעשה. ואז, לאט לאט, המסורת הפכה האויב של הקדמה. אם המסורת הפכה האויב של הקדמה, אי אפשר לכבד אותי עם מסורת אחרת, כי אני לא מכבד מסורת. כמה שאני אומר שכן. אבל אם אני מכבד את מושג המסורת, כי כשאני אומר מסורת, אני חושב על חפר, מחיר, גלעד, מנשה, אבא, סבא של סבא של סבא בפסוק אחד, ואנחנו, בנות צלפחד, לא זוכר את פסוקים. אגב, איך קראו לבעלים של בנות צלפחד?
לא כתוב.
לא כתוב. כתוב לנשים. היה צריך להיות גברת...
שיש תותחיות כאלה, ראשי הלדות וכדורים קטנים.
לבני דודיהם לנשים. הם היו בעליהם של חוק אליו, מלכן, רועד, פרצה. ועם כל העוצמה הזאת, ומתוך כל העוצמה הזאת, אנחנו יודעים מאיפה אנחנו באנו. פעם הזכרתי, נזמה לי, אמירה שאמר לי פעם, ואני רוצה להזכיר אותה. אמר לי פעם איש נפלא, אני חושב שהזכרתי אותה פה פעם בתוכנית, דור שני לשואה. אמר לי פעם בטלפון, אמירה מאוד מאוד חכמה. אמר לי, את האדם הזה חוסך שימתו, שונא בנו, ולא כמו שתמיד מסבירים, שמי שלא נותן לבן שלו ככה, בשבט, בייסורים, מה פתאום? אומר, חוסך שבטו זה שונא בנו, אומר, זה מה שעשו לנו. הוא דיבר בתור ככה, בן ממש הדור השני, כל המדינה כזה. וכשהגענו, כשנולדנו, אמרו לנו, ממש לא חשוב מאיפה באתם. גם לא נגיד לכם. ו-30 שנה אחר כך הבנתי שאני מעולם לא הבנתי את סבא שלי. רק אז הבנתי שבחיים לא הבנתי את הבדיחות שלו. שתמיד חשבתי שהוא מפנטיל. שאפילו הבנתי את התרבות. והיום אני מבין שרצו איזה מסיבות טובות, רצו שכבר נהיה באיזה מקום אחר, ושלא נהיה כאלה שלוקחים איתנו את הדבר מאחורה. אבל איך תסביר להורים שלנו שכבר לא יכולים לשמוע, כך הוא אמר לי, שמי שחסך מבנו את שבטו, את השבט שממנו הוא בא, את המסורת שממנו הוא בא, את האתרה שהוא נושא איתו, שונא את בנו. אני רוצה להגיד לך שחלק מהמהפכות החברתיות, ומהתנועות החברתיות, גם אלה שאנחנו עוברים עכשיו, מכל הכיוונים, קשורות לאותו נושא. האם אנחנו מעריכים איש את רעהו גם בייחוד שלו, ולא רק בייחוד ה? אתה זוכר את השמות של התנועות שגדלנו עליהן על כל המדינה? ייחוד ה, המאוחד, כולם מאוחדים וכולם ייחודיים. ייחוד גם יש, חוץ מייחוד ה ומאוחד ה, וכל הקבוצות מתאחדות וכל המשאבים מתאחדים וכל הזה מתאחדים. רק אחר כך, 30 שנה אחר כך, באו אנשי עיר הפיתוח ליד ייחוד ה, ואמרו כולם מתאחדים נגדים. בטח שמאוחדים, נגדים מאוחדים. ואז כבר היה מאוחר להסביר שזה לא נכון. במיוחד שלא תמיד זה היה לא נכון.
אתה מדבר הרב אלון על אחדות, המאוחדים וייחודיות. אני רוצה להזכיר לך ולנו שאתמול ציינו את י"ז בתמוז, יום שבו מתחילים שלושת השבועות בין י"ז בתמוז עד תשעה באב. תחילת החורבן, יום צום. אנחנו מצלמים ביום רביעי, מחר מבחינתנו, אתמול מבחינת הצופים. אילו הייתה כזאת אחדות וכזה איחוד כמו שאתה מציין, אולי לא היינו מגיעים את הימים בין י"ז בתמוז לבין תשעה באב. י"ז בתמוז ברור מה היה בו. תשעה באב ברור מה היה בו. שלושה שבועות באמצע זה סתם כי בעיה פרק זמן של רווח בין התאריכים, או שגם לשלושת השבועות הללו יש איזושהי משמעות, כמו, כמעט הייתי אומר, כמו ספירת העומר בין פסח לבין שבועות.
משמעות עצומה, על הימים האלה אנחנו נוהגים לקרוא תמיד ימי בין המצרים. וימי בין המצרים האלה הם הימים שבהם מתרחש התהליך של החורבן. ובעומק, אנחנו חייבים לקלוט, כמו שבנות צלופחד קלטו, וכמו שלהבדיל בנות מדיאן קלטו, שהעולם הוא תהליכי.
ולא?
ולא אפיזודות, לא בומים. לא פתאום הגענו ומשהו קרה ונהיה חורבן. צריך להבין למה הקיסר כל כך התרגז. הביקור האחרון של ראש הממשלה לא הצליח, אז קיסר רומי התרגז, ובדיוק גם ההוא צלצל משם, ובום. אגב, למה נשים עמוקות הרבה יותר במהפכות? כי מהבטן שלהן הן יודעות מה זה תהליך. הן חיות את המציאות התהליכית. הן לא חיות, הגברים לא חיים את המציאות התהליכית. הן חיות את ההיריון, הן חיות את ה... זה לא יעזור. כמה שנדבר על ההיריון, אנחנו יכולים להמשיך לשחק משחק גברים. אנחנו קשורים לפעולות. לפעולות העיבור ולפעולות ההורות ולפעולות הלידה אולי. אנחנו לא חלק מהתהליך עצמו באותו עומק. הגוף, המבנה הנפשי, המבנה האישי, הביולוגי, האישיותי, הוא תהליכי. לכן הוא פנימי. הוא הרבה יותר מופנם, הוא הרבה יותר עמוק. לכן הוא יכול לבוא לפעמים לידי ביטוי בחוץ כאילו פחות. אבל מה שהבטן שבה זה מתרחש, הרחם, שבה כל העסק מתרחש, לא נמצאת שם בחוץ. היא מופיעה באיזשהו מקום פנימי, פנימי, פנימי. לפעמים יהיו אולי אלה הראשונים שיכולים להמציא את המכשיר שאפשר לראות מה קורה שם בפנים, אבל בחיים לא נדע לעשות את הדבר הפנימי הזה. ואני חוזר לימי בין המצרים. ימי בין המצרים באים לגלות לנו שלא נוחתים לתשעה באב פתאום. אני זוכר שדיברנו לפני שבועיים על הקשל החינוכי הגדול. Mm-hmm. היום רמזנו קצת לקשלים החברתיים, צריך לחזור לדברים האלה כל הזמן. ואמרנו אז שהיה את אותה שערוריה שהגיעו למקום ה-33 או 31 מתוך 40 מדינות. אמרתי לך אז אבי, למקום ה-33 לא צומחים, לא מגיעים בצמיחה חופשית. מי שבא מהמקום הראשון והגיע למקום ה-33 ורוצה באמת לבדוק את העניין, ולא לשלוח ועדת חקירה כדי שתדפוק את השר מהמפלגה השנייה, אלא באמת לבדוק את הסוגיה, שיבדוק איך הגענו מהמקום הראשון ל-33. אתה שילמד את התהליך. יש תהליך שמתחיל ברובקעה העיר. אתה יודע מה זה רובקעה העיר בי"ז בתמוז? סדק. זאת ההבקעה. אני משאר לעצמי שכשרובקעה העיר, אז אומנם חלק התרגשו, חלק גדול אמרו, צריך להביא מלט. צריך להביא אולי איזה פוליטיקאי טוב שיודע לטייח. מישהו שיודע לעשות ככה, ולהגיד שזה לא נורא. הוא גם יבטיח כל מיני מקסמי שווא, הוא יכניס אותנו לעוד איזה פטנט הסכמי של אשליות מטורפות. ונטייח איכשהו. ואז קרה שוב, ועוד יום, ועוד יום. והטבע האנושי כל כך רוצה להתעקש ולהגיד, לא, זה לא תהליך. זה תהליך. ולתשעה באב לא מגיעים לבד, כמו שמפסח להר סיני לא מגיעים לבד. כן, החיים הם תהליכיים. והרצון האנושי שלנו לראות אותם כלא תהליכיים, הוא זה שמונע מאיתנו את האפשרות לתקן את הדברים בו. גם חודש אלול שאנחנו הולכים לקראתו הוא תהליך. ואם תשים לב, זה אגב תחילת התהליך. אנחנו מתחילים את התהליך בתחילת בין המצרים, עוברים אחר כך לשבתות של נחמה, ועוברים אחר כך להבנת התהליך האישי שאני יכול לעבור כדי להיכנס לשנה חדשה.
מבחינת הרב אלון, הייתי אומר, מנהגים והלכות לצופים, יש איזה הלכות מיוחדות או דברים מיוחדים שמי"ז בתמוז, זאת אומרת, מאתמול אנחנו מתחילים לנהוג בהם והם חלק אינטגרלי מהתהליך לקראת תשעה באב?
טוב, נחלקו בזה מנהגים. אנחנו עוסקים היום בחושף שבטו, אז נחלקו בזה המנהגים, והשולחן ערוך, רבי יוסף קארו, מדבר בעיקר על ההלכות של השבוע שחל בו תשעה באב. האשכנזים נוהגים לדבר על החלוקה בין ימי בין המצרים, מה שקוראים שלושת השבועות, ותשעת הימים, דהיינו הימים מראש חודש אב.
מהם הדברים המרכזיים שככה מאפיינים את הימים הללו?
כשאנחנו אומרים השבוע שחל בו תשעה באב, אנחנו פשוט נוהגים אבלות.
ממש אבלות?
לא.
לא יושבים שבעה.
לא יושבים שבעה ולא קוראים את הבגדים. אבל למרות שצריך לזכור שכשרואים את ירושלים בחורבנה, מופיעים ממש דיני קריאה ואבלות שלמים, שאינם נכנס עליהם עכשיו. אבל אנחנו נוהגים אבלות במובנים של מניעת אכילת בשר, שתיית יין, שמחה. כל הדברים ששייכים לצורת השמחה הזאת, מחולות, כל הדברים האלה, ועוד זהירות אחת מאוד מאוד גדולה, שאנחנו מקובלים עלינו להיזהר דווקא בימים האלה של תשעת הימים ושל שבוע שחל בו תשעה באב למי שנוהגים בו כך, בזהירות בהליכות, בזהירות בטיולים, בזהירות במקומות. ימים מאוד חשובים בדיבור הנושא הזה, דווקא כי אנחנו בתוך חופש ובתוך... ודווקא בימים האלה באמת הזהירות והפורענות היא חשובה מאוד וגדולה מאוד. הייתי רוצה לומר שכשחושבים על הדברים עוד פעם לעומקם, צריך לזכור, דיברת על י"ז בתמוז. י"ז בתמוז הוא יום חורבן. יום חורבן הוא יום שכשמסתכלים בעומק, בהפוך על הפוך, הוא רגע התיקון שיכול להתרחש. י"ז בתמוז איננו רק בין המצרים, י"ז בתמוז הוא היום לפי החשבון שבו נשברים הלוחות בהר סיני. הרי בו' בסיוון עולה משה רבנו, נכון? אז זה השבועות. בדיוק 40 יום משם. זה י"ז בתמוז, זאת אומרת שבי"ז בתמוז
התחילו גם הלוחות השניים.
בעצם היינו צריכים לקבל את הלוחות הראשונים, שזה הרבה יותר גדול מהלוחות השניים. לא זכינו להגיע למדרגה הזאת, אז בי"ז בתמוז בעצם מתחילים הלוחות הבאים.
אז מה אתה אומר שבי"ז בתמוז מתחיל בית המקדש הבא?
ברגע שאני תופס שהדברים הם תהליכיים, אז גם התופעות הכואבות בהיריון, גם התופעות הכואבות בתהליך, אני תופס שבעצם מתחיל פה עכשיו הבנייה של כל השאר. איך כתוב שם? שמי שלא נחרב, שמי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. הידיעה הזאת שלי יש מגע בתהליך הזה, היא ידיעה שמצד אחד מתארת את החורבן, מצד שני מתארת כמה תקווה וכמה לי יכולה להיות השפעה בתקווה הזאת.
תודה לך הרב אלון, את התקווה הזאת הובילו בפרשה, אולי גם במציאות ימינו, נשים, כפי שהזכרנו אותם, תודה לך, שבת שלום.
שבת שלום ומבורך.
לסיום, ישיר ישראל רנד את המילים, אני בוכיה, מתוך התאמה לרוח הימים, כפי שסיים הרב אלון, על אלה אני בוכיה, שיהיה לכולכם שבת שלום, נהיה כאן בערוץ הראשון, יום שישי הבא, 3:30, להתראות.